עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא זוכים כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת ברכות בדף כף זין, תחילת הלכה ה', פרק שלישי, פרק מי שמתו מוטל לפניו. אומרת המשנה, היה עומד בתפילה ונזכר שהוא בעל קרי, ובזמנם כפי שלמדנו קודם ביטול תקנת עזרה, כפי שמופיע בסוגיה המקבילה בברכות בדף כף ג' כף ד' כף ב' שם, אז אם הוא נזכר שהוא בעל קרי, הרי שעשו לו להתפלל, אבל בכל אופן מכיוון שהוא כבר התחיל להתפלל, לא יפסיק את תפילתו, אלא יקצר. מה הכוונה יקצר? הוא צריך להתפלל תפילת 18 באופן כזה שהוא מזכיר כל ברכה בתחילתה ובחתימתה. כלומר, הוא לא אומר את כל הברכה כולה, למשל, אתה חונן לאדם דעת, ברוך אתה השם חונן הדעת ומדלג על כל מה שבאמצע הברכה, על כל הנוסח, כך הוא אומר בכל הברכות. ויש אומרים, שמכך שהמשנה אומרת דין זה בתפילת 18, ולא בברכות קריאת שמה, הרי שיש להוכיח מכאן, שאכן אם הוא נזכר שהוא בעל קרי, באמצע ברכות קריאת שמה, הרי שהוא צריך להפסיק, ורק לגבי תפילת 18 חכמים הקלו עליו, שהוא יכול לקצר ולברך, אבל ביתר הברכות, כגון ברכות קריאת שמה, הרי שהוא אינו יכול לעשות כן. ממשיכה המשנה ואומרת, בעל קרי שירד לטבול, סמוך לנץ החמה, אם יכול לעלות ולהתכסות, ולקרות קריאת שמה עד שלא תנצח חמה, שזהו הזמן של קריאת שמה. שימו לב, מכאן לומדים מהמשנה הזאת, אנחנו רואים כמה זה חשוב לקרוא קריאת שמה מוקדם, כלומר קודם הנצח חמה, כדי לסמוך גאולה לתפילה בדיוק בזמן הנצח חמה. הרי שאם הוא יכול לעשות כן, יעלה ויתכסה ויקרא. אבל לעומת זאת, ואם לאו, אם הוא לא יכול להספיק לעלות ולהתכסות, אלא אם כן כבר יעבור זמן הנצח חמה. והרי נאמר בעמוס ד' פסוק י"ב, תיקון לקראת אלוקיך ישראל. מכאן יש ללמוד שאדם צריך לקרוא קריאת שמע ולהתפלל בבגדים כמו שעומדים לפני המלך. הרי שבאופן כזה יתכסה במים ויקרא. כלומר, הכיסוי לא יכול להיות עם הבגדים, אלא יהיה במים. ואומרת המשנה, לא יתכסה לו במים הרעים. ולא במי המשרה, מים ששורים בהם פשטן, עד שיטיל לתוכן מים, כי אחרת לפני מים סרוכים כאלו, הרי שהוא לא יכול לקרוא קריאת שמע. וכמה ירחיק מהן ומן הצועה בכדי שיוכל לקרוא קריאת שמע? התשובה עונה המשנה, 400, ובהמשך אנחנו נראה שלא מספיק לבד 400, אלא הוא צריך שלא לראות את אותה צועה, וממקום שקלה הריח והוא לא רואה, הרי שהוא צריך להרחיק 400. ויש לדעת שאסור לאדם לקרוא קריאת שמע או לדבר בדברי תורה, כאשר ליבו רואה את הערבה, שנאמר בדברים כ"ג פסוק ד"ו, ולא יראה בך ערבת דבר ושב מאחריך. והמשנה מלמדת אותנו שהמים נחשבים ככיסוי לעניין זה, אם אין לו ברירה שהוא לא יספיק לעלות ולהתכסות ולקרוא. אומרת הגמרא, מתניתא ברבים. מתי המשנה מדברת שמותר לבעל קרי, שפתאום מגלה שהוא בעל קרי, להתפלל? להמשיך ולהתפלל למרות שהוא בעל קרי, דווקא ברבים, שאז אם הוא יפסיק להתפלל, הכל ידעו שהוא בעל קרי, והרי שהוא יתבייש, מחמת הבושה, התירו לו. אבל בינו לבין עצמו, אם אדם מתפלל ביחיד, הרי שהוא מפסיק את תפילת 18 לחלוטין, ואסור לו להמשיך ולהתפלל. והמשנה שלנו סבורה כשיטת רבי מאיר, שלפי רבי מאיר במשנה לאל ראינו, שאסור לבעל קרי לברך ברכות קריאת שמע, וכמו כן, בוודאי שאסור לו להתפלל תפילת 18, אבל באמת לפי שיטת רבי יהודה שם שמקל יותר, ואומר שמותר לבעל קרי לברך בפי ברכות קריאת שמע, אם כן אפילו אם הוא מתפלל בינו לבין עצמו, הרי שהוא אינו מפסיק, והוא יכול להמשיך ולהתפלל. כך רבי יהודה סבור במשנה הקודמת, שמותר לבעל קרי גם לברך ברכות קריאת שמע, כי לפי שיטתו, כל האיסור של בעל קרי זה רק לימוד בעניינים שהם יותר עמוקים. אבל לימוד בדברים יותר קלים, כגון הלכות דרך ארץ, או ברכות קריאת שמע, הרי שזה הדבר מותר. ואומנם תפילת 18 אסור, אבל מכיוון שכעת הוא נזכר והתחיל להתפלל ביתר, אבל נזכר שהוא בעל קרי, הרי שגם מותר לו להמשיך ולהתפלל תפילת 18. ממשיך הירושלמי ואומר, וכל זה דווקא כשאין לו מים לטבול. אבל באמת אם יש לו מים לטבול, גם רבי יהודה מודה שהוא מפסיק מיד, כי הוא יכול לטבול ואז להמשיך בתפילתו. וכמובן שיש לדעת שאם אדם מפסיק בתפילתו מחמת אונס, הרי שאם הוא שעה כדי שיתחיל להתפלל תפילת 18 ויסיים, הרי הוא צריך לחזור ולהתפלל מההתחלה. ממשיכה הגמרא ודנה, חולה ששימש מיטתו, הרי שהוא גם חולה וגם בעל קרי. אמר רבי עמי, אם גרם לעצמו כגון ששימש מיטתו, הרי יטבול וימות חלילה, כלומר, אם הטבילה היא סכנה בעבורו, הרי שבוודאי שאם הוא לא יטבול, אז הוא לא יכול להתפלל. ואם הוא יטבול, הוא ימות. לכן מה עדיף לעשות? שלא יעסוק בתורה ולהתפלל, עד שיוכל לטבול לאחר שהוא יבריא. אבל בינתיים, אסור לו להתפלל, וגם אסור לו לטבול. ואם באונס הוא נהיה בעל קרי, הרי שמתכין עליו, אין עליו חובת טבילה, ולכן הוא יכול להמשיך לעסוק בתורה ולהתפלל אף ללא טבילה. רבי חגי בשם רבי אבא בר זלדה חולק ואומר, בין כך ובין כך, אם הוא חולה וראה בעל קרי למרות שהוא ראה קרי מחמת ששימש מיטתו, הרי שבאופן כזה אין מטריחין עליו והוא יכול להמשיך ולהתפלל כרגיל. דין נוסף, חולה המרגיל. מה הכוונה חולה המרגיל? כוונה חולה ששימש מיטתו. הרי שבאופן כזה צריך תשעת קבין, כלומר הוא לא חייב דווקא לטבול במקווה של 40 סיעה, אלא הוא יכול להקל על עצמו, לשפוך על גופו מכלים תשעת קבין מים, ובאופן כזה הרי שהוא יכול להתפלל. בריא המרגיל, לעומת זאת, בריא ששימש מיטתו, הרי שאין לו את ההקלה של תשעת קבין, ולכן הוא צריך 40 סיעה בכדי להתאר. ומה דינו של חולה שראה קרי מאונס? הרי שאין מטריחין עליו אפילו לא תשעת קבין. אז שימו לב, לפי הברייתא הזאת היא מקלה עוד יותר, חולה אפילו לא צריך תשעת קבין, חולה המרגיל צריך תשעת קבין, בריא המרגיל חייב 40 סיעה. ואם בריא ראה מאונס, אף הוא אפשר להקל עליו וצריך תשעת קבין מים והוא לא חייב טבילה במקווה. הבבלי בסוגיה המקבילה ובכל בדף כף ב' מביאה מחלוקת אמוראים שהבאי סבור שככה הייתה תקנת עזרה, אבל רב אומר שתקנת עזרה הייתה רק לבריא המרגיל שיטבול במקווה של 40 סיעה, אבל מישהו בעל קרי באונס לא תיקן לו כלום והוא יכול ללמוד תורה, וחכמים הוסיפו על תקנת עזרה וחייבו את הרועה קרי באונס שייתן על גופו תשעת קבין. ממשיכה הגמרא ומביאה רבי זוודיה בריידר רבי יעקב בר זבדי אומר בשם רבי יונה, עיר שמעיינה רחוק, מעיינה זה הכוונה, יש לעיר מעיין שבמעיין שם כולם טובלים, אבל המעיין הוא רחוק ויש חשש שעד שהבעל קרי יגיע לשם הרי שיבוא זמן קריאת שמע ובכך הוא יבטל את מצוות קריאת שמע, הרי זה קורה את שמע אף ללא טבילה בכדי שלא יפסיד את המצווה. מדוע? כי עד שהוא יגיע למעיין הרי בוודאי שיבוא זמן קריאת שמע, אבל לאחר מכן, אחרי שהוא קורא קריאת שמע, יורד וטובל, והוא לא מתפלל תפילת 18, כי תפילת 18 אפשר להתפלל, גם לאחר שעובר זמן קריאת שמע, כי זמן קריאת שמע זה עד ג' שעות, וזמן תפילה זה עד 4 שעות, ואם הוא אדם מצונן, כלומר הוא חולה, או לפחות רגיש, ואם הוא יטבול במעיין, הרי שהוא יצטנן ויכול להיות חולה, הרי שעשו אותו כמי שהמעיין רחוק, שהוא יכול לקרוא קריאת שמע אף ללא טבילה, ולאחר מכן, כאשר היום קצת יתחמם, הרי שיטבול ויוכל להתפלל תפילת 18. מתנית המביאה ירושלמי, הרי ראינו במשנה שהמים אם אדם נמצא בתוך המקווה ויש חשש שעד שהוא יצא מהמקווה ינגב את עצמו, יתלבש ויקרא קריאת שמע כבר יעבור זמן הנצח המה, ויש עניין שיומר קריאת שמע קודם הנצח המה. הרי ראינו שאם אין לו ברירה, הרי שהוא יכול לקרוא קריאת שמע בתוך המים, כי המים הם למעשה חוצצים בין ליבו לבין הערבה וערבתו מכוסה. אבל נשאלת השאלה, הרי אם המים צלולים, הרי שהם בוודאי לא מכסים את ערבתו. התשובה היא מביאה ירושלמי מתניתה באחורין, מדובר במים שהם לא צלולים, אחורים מעט, אבל בצלולין אסור. מדוע? כי במים צלולים, הרי שבוודאי המים לא נחשבים ככיסוי, מכיוון שליבו רואה את הערבה, והערבה אינה מכוסה. אבל אם הוא יכול לאחור ברגליו, אם הוא יכול עם הרגל לעשות שם איזה סיבוב בתוך המים, ואפר שנמצא מתחת יעלה למעלה ועל ידי כך המים יהיו מעט אחורים, הרי שאז רבתו תהיה מכוסה והדבר מותר. תני מביא ירושלמי מרחיקין מצועת אדם 400, ומצועת כלבים 400, ובשעה שהוא נותן לאורות, מה הכוונה בשעה שהוא נותן לאורות? כלומר מדובר דווקא בשעה שצועת הכלבים ניתנת על גבי האורות כדי לאבדם, הרי שאז יש להרחיק עם מנה 400, שהרי לצועת אדם יש ריח רע מאוד ולכן היא מאוסה, ולכן חייבים להרחיק עם מנה 400, אבל מה שאין כן מבאר אחרת עם צועת רוב בעלי חיים, אין ריחם רע כל כך, ולכן לא חייבים להרחיק מנה 400. הקברייתא מלמדת אותנו, שכאשר צועת כלבים היא לבדה, הרי שהזינה כמו צועת רוב בעלי החיים שאין ריחם כל כך רע, אבל אם צועת הכלבים למעשה נתונה באורות, הרי שריחה מאוד רע ודינה כצועת אדם, שיש להרחיק עם 400, וכבר בהמשך נראה שצריך להרחיק ממקום שקלי הריח. רבי ירמיה אומר בשם רבי זעירא, נבלה שנסרחה, הרי שצריך להרחיק עם 400, אמר רבי אבונה ומתניתה, לכאורה יש לנו ראיה מהמשנה, ומתניתה אמרה כן, מה אמרה המשנה, וכמה ירחיק מהן, מה זה מהן, מהמים הרעים ומהמשרה, ומן הצועה, עונה המשנה 400, ומה זה מאה המשרה? זה מים ששורים בהם פשטן, למרות שאין בהם צועה, ולמרות זאת יש להחיק מהם 400, הרי שלומדים מכאן שהמשנה מלמדת אותנו עיקרון מאוד פשוט, כל דבר שריחו רע, גם אם זה לא צועה, יש להחיק ממנו 400, ובוודאי שבכלל זה נכללת גם נבלה, כי נבלה שהיא נשרחה, הרי שריחה מאוד רע. אמר רבי ימי אמר רבי שמה, אי אפשר לדחות את הראיה. תפתור, ייתכן שמשנתנו עוסקת במי משרה של כובסים. מי משרה של כובסים, הרי שיש להם ריח מאוד מאוד רע, כי הלכלוך שלהם זה בגלל בגד ששרוי היה בתוך צועה, אבל באמת כל מה שהמשנה מדברת, מה המחנה המשותף של מי המשרה ושל צועה, זה בסוף צועת אדם, רק מזה צריך להרחיק 400. אבל ייתכן שצועת כלבים שמאבדים איתה את האורות, ייתכן ולא. עונה הירושלמי אמר לרבי מני, אם המשנה שלנו עוסקת במי משרה של כובסין, התנינן הרי כבר למדנו במשנה שאסור לא להתכסות במים הרעים ולא במי המשרה. ואם המשנה רוצה להגיד לנו שאסור לקרוא קריאת שמע רק במים שיש בהם בגדים המלוכלכים בצועה, למה המשנה הוסיפה מי המשרה? הרי כבר המשנה אמרה מים הרעים, אלא בוודאי שהמשנה באה לחדש, שמי המשרה זה אפילו מים שאין בהם צועה, הרי שהדבר אסור. ומכאן יש להוכיח שגם צועת כלבים, שלמעשה יש בה את האורות, הרי שיש להרחיק ממנה 400. תני אומר את הגמרא הקטן, מרגע שהוא יכול לאכול כזית דגן, הרי שפורשים מצועתו ממי רגליו, שיעור של 400, כמו כל צועת אדם. ואם אינו יכול לאכול כזית דגן, מכיוון שהוא קטן מדי, הרי שאין פורשים לא מצועתו ולא ממי רגליו 400. באון, כמו שאלו לפני רבי אבא, הוא מפני מה פורשים מצועתו וממי רגליו, למה דווקא מאדם הצועה שלו היא למעשה יש בה יותר דין הפרשה מהצועה ומי הרגליים של רוב בעלי החיים. אמר לו, מפני שמחשבותיו רעות, כלומר, המחשבות והמידות הרעות שיש לו אדם, הרי שמשפיעות על היציאות שלו שריחן יהיה יותר רע. בעבוד הרבי נתן מבואר, שניתן ריחה ביציאותיו של אדם כדי להביא אותו לידי ענווה, ולמנוע ממנו מידת הגאווה. ומשל למה הדבר הדומה לארמון של מלך, שעובר ליד פתחו ביוב של בורסקי, ונודף ממנו ריח רע, הרי שכל עובר ושב אומר עליו כמה נאום שובח היה ארמון זה, אילו לא היה ריח הבורסקי נודף ממנו, גם האדם, אמנם הוא מעולה ומשובח בחוכמה ובצורה לבירתו, אך מצד שני מוצאים מגופו יציאות שריחה מרה, ואף על פי כן הוא מתגאה, אמור מעטה ומה אם עכשיו, שמוציאים ממאה מעיין שרוח כך מתגאה לבריות, אם היו מוציאים מאיים של אותו אדם, מעיין של שמן הפרסמון על אחת כמה וכמה שהיה מתגאה לבריות. אז אם כן, למדנו מכאן שדווקא בצועת האדם, הקדוש ברוך הוא טבע שיש שם ריח יותר רע, שואל הירושלמי ולא קטונו, הרי לכאורה לקטן אין מחשבות רעות, אמר לו ולא כתיב לגבי הקטן בבראשית ח' פסוק א', כי יצר לב האדם רע מנעוריו, אמר רבי יהודה, מה הכוונה מנעוריו? כתוב בלי וב, משעה שהוא ננער ויוצא לאוויר העולם, הרי שמאותו רגע יש בו יצר הרע, ולכן מאותו רגע כבר למעשה יש ריח רע ביציאותיו. רבי יוסי בר חנינא אמר, מרחיקין מגללי צועת בהמה 400. רבי שמעון בר יצחק אמר, מדובר דווקא בגללי בהמה רכים, ובלבד בשל חמור, אבל שאר צועת בעלי חיים לא. רבי חייא בר אבא אמר, רבי חייא בר אבא אמר, מדובר בבא מן הדרך, דווקא חמור שבא מן הדרך, עד צועתו מסכת יותר, ואז יש דין הרחקה. לוי אמר, מרחיקין מצועת חזיר 400, ותני כן גם הברייתא אומרת כך, מרחיקין מצועת חזיר 400, ומצועת הנמייה 400, ומצועת התרנגולין 400, כלומר כל אלו חזיר, חמור או חמור שבא מן הדרך, או תרנגולת, הרי שצועתן יותר רעה מיתר צועות החיות. רבי יוסי בר אבון אומר בשם רבי חונה, מדובר לא בתרנגולת רגילה ובלבד בתרנגולים האדומים שמכיוון שגופם חם יותר, לכן לצועתם יש ריח רע יותר, כך מבאר כאן הרשס. ומה הכוונה תרנגולים אדומים? הכוונה לצועה אדומה של אותם התרנגולים. ויש המבארים שהכוונה לתרנגולים שבארץ אדום, שריח צועתן רע במיוחד, משום שבאדום היו רגילים להכיל את התרנגולים סעורים. ויש המזהים את התרנגולים הללו כתרנגולי הודו שידוע שצועתם מסרחת יותר. והתוספות בבחול בדף קפה, בדיבור המתחיל ולא תלחת הביירו, שכל הדין שיש להכין מצועת תרנגולים, זה דווקא מילול של תרנגולים, שאז יש בו כמות גדולה של צועה, אבל מצועת תרנגולים בודדים המהלכים בבתים, הרי שאין צריך להרחיק. להלכה אבל השולחן ערוך פוסק בסימן ה-NT, על החבב שצריך להרחיק מצועת תרנגולים באחד משני המקרים, או מילול של תרנגולים, או מצועה אדומה, וכן מצועת תרנגולים אדומים. ראינו במשנה, מביא הירושלמי מברייתא אומרת אני, מרחיקין מריח רע 400. אמר רבי עמי, מה הכוונה של הדברים? מסוף ריח רע, הרי שיש להרחיק 400, כלומר לא צועה עצמה מרחיקין 400. כלומר, ממקום שקלה הריח, משם מרחיקין 400. והבבלי בדף קפה בברכות מביאה מחלוקת אמוראים, רב חיסדא סובר כאן כמו רב עמי, ואילו רב הונא סובר שמרחיקין 400 ממקור הריח, כלומר, מהצועה עצמה, אבל לא הכוונה ממקום שקלה הריח. הדא דאמר מביאה ירושלמי מדווקא לאחריו, אבל לפניו על מקום שאינו רואה אותו. כלומר, יש שני דינים. קודם כל, אם אתה רואה את הצועה, אפילו מרחוק, הרי שאסור לך לקרוא קריאת שמע ולהתפלל. אבל אם הצועה מאחריך, יש להרחיק 400 ממקום שקלה הריח. כי העדה כפי המעשה שהיה אצל רבי לאה וחבריה, שאבו יתבין היו יושבים קומי פונדקה בפונדק ברמסה בערב, והיה שם גללים של חמורים שמונחים שם חוץ לארבעת אמותיהם. אמרין מאום, אם הרמילאה דאורייתא, האם מותר לנו כעת ללמוד תורה או לא? מדוע? כי עכשיו לילה ולא רואים אותם. אמר לו, מכיוון דאילו אבאים אמא, מכיוון שאילו היה כעת יום. אבל אינן חמיין, אנחנו במרחק הזה שהיינו רואים את הצועה, אם כן, מה קומינן ברם קדון, מה שלפנינו נמצא לפנינו, למרות שאנחנו לא רואים. כי מה שאנחנו לא רואים זה לא מחמת שזה רחוק, אלא מחמת שזה לילה, ולכן אסור לנו לקרוא קריאת שמע. תני מביאה ירושלמי ברייתא אומרת, גרף אחד של רעי ואחד של מים, כלומר יש כלי שבו עושים צרכים, או של צועה או של מרגליים, הרי שצריך להרחיק ממנו 400, ולמרות שהוא ריק ונקי ואין ממנו ריח, עצם זה שהוא כלי המשמש לכך, יש להרחיק ממנו 400, כפי שהמשנה ברורה בסימן פ"ז מביא, שאפילו אם הם רחוצים יפה מבפנים ומבחוץ נקיים לגמרי, עצם זה שהכלי מיועד לעשיית צרכים באופן קבוע, הרי שדינו כבית הכיסא. ואיסור זה הוא רק בכלי יעשוי מחרס או מעץ שבולים את הזומה, אבל כלי יעשוי מזכוכית שהוא חלק ואינו בולע, הרי שאין איסור לומר כנגדו דברי קדושה, אם הוא ריק ונקי, כך מבאר החרדים. אומרת הגמרא, תני, גרף אחד של רעי ואחד של מים צריך להרחיק ממנו 400, ושלפני המיטה, אם יש מרגליים שנתונים בכלי שאינו מיוחד לכך, אם הם לפני המיטה והמיטה חוצצת בינו לבין המים על הלומי הרגליים, הרי שנותן לתוכו מים כלשהו, שופך לשמיים נקיים וקורא. ואם לאו, לא יקרה. רבי זכאי אומר, לא, לא מספיק שישפוך מעט מים. דווקא אם הוא נתן לתוכו רביעית מים, לתוך המרגליים יקרה, ואם לאו, לא יקרה. ומה הוא אומר הירושלמי, מה השיעור של כדי רביעית? עונה הירושלמי רביעית בתוך רביעית, כלומר אם יש המרגליים של רביעית, הרי שצריך לשפוך רביעית, אבל אם יש המרגליים פחות מרביעית, הרי שהוא צריך לשים מים פחות מרביעית, אחד כלי קטן ואחד כלי גדול, כלומר רביעית אחד של מים, היא מספיקה לבטל גם אם זה כלי גדול שיש בו מספר רביעיות. רבן שמעון גמליאל אומר, אם הגרף נמצא לאחר המיטה, יקרא, מכיוון שהמיטה חוצצת בינו לבין מאה רגליים. אבל אם מהרגליים נמצאים לפני המיטה, לא יקרה עד שחיק 400. רבי שמעון בן אלעזר חולק ואומר, אפילו טרקלין של 10 על 10 אמות, לא יקרה. עצם זה שהגרף או הכלי של המרגליים או הצועה נמצאים יחד במרחב שלו, לא יועיל לו לקרוא עד שיחסנו, או עד שיניחנו תחת המיטה, אבל רק החקה של 400 אינה מועילה. רבי יעקב ברכה אומר בשם רבי חייא ברווה, הורה רבי חנינא תרטיא, ולמה קראו לו תרטיא? או בגלל שם מקומו, ויש להעיר שבבבלי בנדרים נון זין גם נזכר אמורה בשם רבי חננה טריטה או טרטה. בכל אופן, הם פסקו כעדה כפי שיטתו של רבי שמעון בן אלעזר, שאפילו להרחיק 400 לא מועיל, אפילו לא בטרקלין 10 על 10 אמות, אלא יש לחסות או להניח תחת המיטה. רבי בנימין בר יפת אומר בשם רבי יוחנן, צועה כלשהי הרי שהוא מבטלה ברוק. אם יש צועה, הרי שהוא יכול לבטל אותה על ידי רוק, ואז יהיה מותר לקרות כנגדה קריאת שמע. והבבלי בברכות בדף כ"ה מביא שהרוק צריך להיות עבה, בכדי שהצועה תתכסה ולא תהיה נראית כלל ועיקר. כך מביא שם הבבלי. ממשיכה הגמרא ואומרת, רבי בנימין בר יפת בשם רבי יוחנן צועה כלשהי מבטלה ברוק, רבי זירא ורבי יעקב בר זבדי אבו יתבין, היו יושבים, חמין ראו צעת הצועה. קם רבי יעקב בר זבדי, רקק על הירק כדי לחסותה. אמר לרבי זעירה, זה דווקא עם הצועה מועטה. כלומר, כיסוי ברוק יכול להתיר לקרוא קריאת שמע לזמן מועט, מן ימה לתיגנה, כמו שהולכים מהים למקום שסמוך לים. אבל לאחר הזמן מהרי שהרוק מתייבש, והצועה שוב נגלית לעינינו, ולכן הדבר אינו מועיל. תיבה שהיא מלאה ספרים עובר הירושלמי ואומר, נותנה למרשותי המיטה, ואינה נותנה למרגלות המיטה. כלומר, ירושלמי כעת עובר לעסוק בשאלה, מקומות שראוי להניח בהם כתבי קודש. אז אם התיבה שהיא מלאה ספרים של כתבי הקודש, הרי שהוא יכול להניח אותה במרשותי המיטה, אבל לא למרגלות המיטה מחמת ביזיון. ממשיך הירושלמי ואומר, רבי אבון בשם רבי חונה, והוא שתהיה המיטה גבוהה 10 טפחים מעל הרצפה, ובלבד שלא יהיו חבלי המיטה נוגעים בתיבה שתחתיה. אבל אם אחד מהתנאים הללו חסר, הרי שאסור להניח את התיבה אפילו מתחת למרשות המיטה. לסיכום, מותר להניח תיבה עם ספרי קודש תחת המיטה שהוא ישן אליה בשלושה תנאים. א', שיניחם דווקא במרשות המיטה, ב', שהמיטה תהיה גבוהה 10 טפחים, ג', שלא יהיו חבלי המיטה נוגעים בתיבה. ממשיך הירושלמי ואומר, הורה רבי יסה במקומו של רבי שמעון ברב יצחק, כעדה כפי שיטתו של רב חונה. דין נוסף מביא הירושלמי, לא ישמש אדם מיטתו וספר תורה עמו בבית. כלומר, יש איסור לשמש כאשר יש ספר תורה בתוך הבית, כפי שמביא המשנה ברורה בסימן רשמם סעיף כפם, באיזה דרכים ובאיזה אופנים יהיה מותר. רבי ירמיה אומר בשם רבי אבהו, אם היה כרוך במפה עם ספר התורה, עטוף כרוך במפה, או לחילופין שהיה נתון בחלון שהוא גבוה 10 טפחים, הרי שאז יהיה מותר לשמש מיטתו, מכיוון שיש כאן כבוד לספר תורה, שהספר תורה נחשב ברשות אחרת. אם כן, כמו שאם הספר תורה מכוסה זה מותר, הרי שגם כאשר הספר נמצא במקום הגבוה מן הארץ 10 טפחים, הרי שהדבר מותר. ומה שמכם מדבר הירושלמי, שעצם זה שהספר תורה עטוף במפה מותר, ואין צורך בכיסוי נוסף, אולם הבבלי בברכות בדף קפי עמוד ב' מביא, שחייב להיות שהספר תורה יהיה מכוסה בשני כיסויים כלי בתוך כלי, מעבר לכיסוי שלו הקבוע. וכך נפסק להלכה. ממשיכה הגמרא ואומרת, רבי יהושע בן לוי אומר, עושה לו כליון, כלומר, אם אדם עושה מחיצה בגובה 10 טפחים בין מיטתו לספר תורה, הרי שהדבר מותר. וראשונים נחלקו בכוונת דברי רבי יהושע בן לוי, יש המבארים שלא מועיל כיסוי, אלא שצריך דווקא מחיצה, ויש אומרים שלפי שיטתו מותר או זה או זה. ממשיכה הגמרא ואומרת, לא יושב אדם על גבי ספסל שספר תורה נתון עליו משום ביזיון לספר תורה. מעשה ברבי אליעזר שהיה יושב על גבי ספסל שספר תורה נתון עליו, והרתיע מלפניו כאשר הוא שם לב שהוא למעשה יושב על ספר תורה, כלומר על ספסל שיש עליו ספר תורה, הרי הרתיע מלפניו, הוא כל כך הזדעזע, כמי שמרתיע מלפני הנחש, כמי שרואה שנחש עומד להקיש אותו, או שכבר הקיש אותו. אם היה נתון על גבי דבר אחר, כלומר אם ספר התורה מונח על גבי דבר אחר המונח על הספסל, הרי שהדבר מותר, כי בזה אין ביזיון. שואל הירושלמי, עד היכן? עד היכן צריך להיות הגובה של הדבר שספר התורה נתון עליו? רבי אבא בשם רבי חונה אומר אפילו טפח, רבי ירמיה בשם רבי זעירא אומר אפילו כלשהו, אפילו לא טפח, זה גם מותר. והבבלי במועד קטן בדף כ"ה דן, האם מותר לשבת על מיטה שמונח על ספר תורה, ומביא שם הבבלי במחלוקת המוראים, לפי רבי יוחנן מותר, ולפי רב הונא אסור. ממשיך הירושלמי ואומר, דיאסקי, דיאסקי זה הכוונה סק, שבדרך כלל היו משתמשים בו לשים מסע על החמור, שאם מלאה ספרים, אותו סק הוא מלא אותו ספרים, או שהיו בתוך הסק עצמות המת, הרי זה מפשילן מאחוריו של החמור ורוכב, ואין זה נחשב כזלזול בספר תורה או במת. ומדוע הייתירו כן? התשובה היא בגלל שאין האדם ברע, כי הוא צריך להעביר ממקום למקום, וזה הדרך שלו להעביר ממקום למקום. תפילין, תולה אותה למרשות המיטה, ואינו תולה אותם למרגלות המיטה משום ביזיון, כפי שראינו לגבי ספר תורה. רבי חזקיה בשם רבי אבא אומר, ובלבד דלא יעבד כעד דקלריה, כלומר, שהוא לא יעשה כמו הסל הזה, כלומר, שהוא לא יתלה תפילין כפי שתולים סל. איך תולים סל? הידיות למעלה והסל למטה. כך, אם הוא יניח את הבתים תלויים למטה ורצועות למעלה, הרי זה גנאי לתפילין, ולכן הדבר הזה אסור. אלא תפילין, הבתים של התפילין מלמעלן, ואילו הרצועות מלמטה. ויש להעיר שהבב לשם מקשה, איך ייתכן שרבי תלה את תפיליו? הרי שנינו בבריתא התולה תפיליו ותלו לו חייו. מדורשי חמורות למדו זאת מהפסוק בדברים כ"ח פסוק ס"ו, והיו חייך תלויים לך מנגד, זה התולה תפיליו. מתרצת שם הגמרא שני תירוצים, א', שהיסוד לתלות תפילין הוא רק כאשר הרצועות למעלה והבתים למטה, כמו שראינו כאן בירושלמי, והתירוץ השני שהיסוד לתלות תפילין הוא בכל צורה, ורבי לא תלה את התפילין עצמם אלא את הכיס של התפילין כשהתפילין מונחים בתוכו. לפי זה אנחנו רואים שאם שמים את התפילין בתוך שקית מכובדת, הרי שיהיה מותר לתלות, ויש בזה דיון בפוסקים שלכאורה מחמירים בזה. תנא רבי חלפתא בן שאול אומר, האותש בתפילתו באמצע 18 סימן רע לו. עד הדעת אמר דווקא שזה מלמטה, אבל יתוש מלמעלה אין זה סימן רע, אלא דווקא סימן טוב. כלומר, יתוש מן האף זה לא רק שזה לא סימן רע, אלא אדרבה סימן טוב לו, שהאדם נהנה כשהוא מתעטש, וזה רמז שיענו לו משמיים על תפילתו. ולגבי ההפכה, זה דווקא הפכה בכל, אבל אם זה הפכה שאינה בכל, יש מחלוקת האם זה נחשב הדבר כסימן רע או לא. עתיה דמר רבי חנינה, אנחנו רואים שהפירוש שראינו, זה כפי שאומר רבי חנינה, אני ראיתי את רבי מפהק ומעטש, והיה נותן ידיו על פיו, אבל לא רוקק. רבי יוחנן אמר אפילו רוקק, מדוע? כדי שיהיה כוסו, כלומר שפיו יהיה נקי בשעה שהוא מתפלל. לפניו אסור לירוק ולאחר מותר, לימינו אסור ולשמאלו מותר לירוק. מדוע? כי השכינה למעשה היא כנגדו, ואם המתפלל רואה שהשכינה כנגדו, לכן מותר לו לירוק דווקא לצד שמאל ולא לצד ימין. והסדר הוא שקודם כל צריך לירוק לאחריו, אם אין ברירה לשמאלו, אם אין ברירה לימינו. ומה הכוונה לימינו ולשמאלו? יש מחלוקת האם לימינו של האדם או לימינו של הקדוש ברוך הוא שכנגדו, כלומר לשמאלו שלו, יש מחלוקת מה זה הימין. וכל זה, זה דווקא בזמנם שהיו רגילים לירוק. כמובן שבימינו, הדבר הזה, אם אדם ירוק בתוך בית הכנסת, הרי שהדבר בוודאי מבוזה גם כלפי המקום, ובוודאי כלפי המתפללים. עד ההולכתיב, זה כוונת הפסוק, כי פול מצדך אלף, ורבבה מימיניך. ביור הדבר, הפרק הזה בתהילים, שאנחנו קוראים כל מוצאי שבת ביושב בסתר עליון, מדבר על הצלה מהמזיקין, ויפול מצדך אלף, כלומר, גם אם יחנו אלף מזיקים מצד שמאלך, ורבבה מימיניך, אליך לא ייגש, רואים שצד ימין, חשוב יותר. כולם עמודי, כולם עודים, בעי דרק הקיצטלין, ממי שיורק בתוך בגדו, דו מותר, כי כאן אין שום בעיה עם הדבר. רבי יהושע בן לוי אמר, הרוקק בבית הכנסת, צריך לדעת שהוא כרוקק, בבבת עינו של מקום. רבי יונה רק הקבישייף היה יורק, מיד לאחר מכן היה משפשף, כדי שלא יראו את הרוק ולא ימאס על המתפללים העניין. רבי ירמיה אומר בשם רבי שמעון בר חלפתא בשם רבי ידע בר אחווה, המתפלל על ירוק עד שיהלך ארבע אמות ממקום תפילתו, אבל שלא ירוק במקום שהוא מתפלל, כלומר באותו מקום שהוא עומד לתפילת 18. אמר רבי יוסי בי רבי אבון, וכן הרוקק על להתפלל עד שיהלך ארבע אמות מאותו מקום שהוא עמד שם, אבל באותו מקום שהוא עמד והתפלל שלא ירוק, כי הדבר מבזה את מקום תפילתו. תניא המתפלל אל יטיל את המים עד שיהלך ארבע אמות, וכן המטיל מים אל יתפלל עד שיהלך ארבע אמות מאותו מקום שהוא יטיל את מימיו. ועל כך מוסיף אמר רבי יעקב ברכה, לא סוף דבר, אלא אפילו שעה כדי הילוך ארבע אמות, די בכך. מדוע? כי בתוך ארבע אמות מאז שהוא יטיל מים, עדיין יוצאים ניצוצות של מרגליים, ולכן עליו להמתין זמן של שיעור ארבע אמות. אמר רבי עמי, אם אומר עד שיהלך ארבע אמות ממקום שיטיל שם את מימיו, הרי יעשו לו להתפלל. מדוע? משום שאין להתפלל בתוך ארבע אמות, במקום שנהגו בו מנהג בזיון, וכן מטעם זה יעשו להתפלל לאחר שירק, עד שירחיק משם ארבע אמות. אלא שאני אומר, ששמא אדם אחר בא, והטיל שמיים, ונמצא שאסור להולכי דרכים שם להתפלל, כי המקום אינו ראוי לתפילה. שהרי כל מקום שאדם עומד, הוא צריך לחשוש, אולי אי פעם מישהו כאן הטיל את מי רגליים, וזה לא מקום הראוי לתפילה. בוודאי, מבאר רבי עמי, שגם מקום שאדם מטיל בו את מימיו, הוא ראוי לתפילה. וכל מה שהברייתא אמרה, זה לא להרחיק ארבע אמות, אלא זה רק לשוט כדי הילוך ארבע אמות, מחמת יציאת הניצוצות בתוך ארבע אמות, מהטלת מרגליו, שלא יעסק באמצע התפילה, הרי שימתין ארבע אמות, ואז יתפלל. אז הוא לא צריך להלך ארבע אמות, אלא רק להמתין זמן הילוך ארבע אמות. רבי אבא בשם רב אומר, צועה, עד שתיבש כעצם, מרגע שהצועה יבשה כעצם, הרי שמותר להתפלל כנגדה. ומרגליים ממתי מותר להתפלל כנגדן, כל זמן שהן מטפחין אסור, ברגע שהן לא מטפחין, מותר. גני ואמר מים, כל זמן שרישומן ניכר. כלומר, ברגע שאפילו אם הן לא מטפחין, אבל רישומן עדיין ניכר באדמה, רואים על האדמה סימן של מרגליים שהוטלו כאן, הרי שאסור להטיל שם מרגליים, אסור להתפלל שם, סליחה. שמואל אמר, עד שיקרמו פניה, כלומר לגבי צועה, לא צריך שהצועה תיבש כעצם, אלא עצם זה שהיא התייבשה וקרמו פניה, למרות שהיא לחם מבפנים הדבר מותר. שמעון ברווה אומר בשם רבי יוחנן, עד שיקרמו פניה. רבי ירמיה אומר בשם רבי זעירא בשם רב, צועה אפילו עשויה כעצם אסורה, שימו לב, זה דעה שלישית. דעה ראשונה אמרנו, ברגע שהתייבשה כעצם מותר, דעה שנייה מתירה שיקרמו פניה, דעה שלישית אומרת, אפילו עשויה כעצם אסורה. שמואל אמר, עד שיקרמו פניה, שמעון ברווה אמר בשם רבי יוחנן, עד שיקרמו פניה. אמר חזקי רבי אבא מחמיא במרגליים, יותר מן הצועה, מדוע? שהרי יוצא שלגבי צועה הוא מתיר שיקרמו פניה. יוצא, שהרי כך היינו שרבי אבא כאן מביא את כל האמוראים שמקילים מאוד בצועה, מצד שני, מחמירים במרגליים, ואיך הדבר אפשרי? הרי להתפלל, לומר דברי קדושה כנגד מרגליים, זה רק איסור דרבנן. ואילו לומר דברי תורה, דברי קדושה כנגד צועה, זה איסור דאורייתא. אם כן, כיצד ייתכן שבדאורייתא אנחנו כל כך מקילים, ובדרבנן כל כך מחמירים? עונה ירושלמי אמר לרבי מנה, מנהדה דגניבה, מהממרה שגניבה אומרת התמיה, ביורם של דברים, שרבי אבא אומר בשם גניבה, שהשיעור במרגליים כל זמן שרישום הניכר. ואילו בצועה אומר רבי אבא בשם רב, שהשיעור עד שתיבש כעצם ולא יותר, ואז מותר להתפלל כנגדה דברי קדושה, למרות שיש בה קצת לחות. ונמצא שהוא מחמיר במי רגליים יותר מבצועה. אומר רבי מנה לחזקיה, אם זו כוונתך יש לי להשיב לך. הרי כל מה שגניבה עצמו הוא לא אמר, אלא שיעור במי רגליים ולא בצועה. אבל באמת גניבה התכוון לומר לגבי צועה, שייתכן שגם לאחר שאפשר כעצם תהיה אסורה. אמר לי, אפילו עשויה כעצם אסורה, מפני שממשה עדיין קיים. אבל מי רגליים, מרגע שהם כבר לא כל כך מטפיחים, מרגע שהם נבלעו בקרקע, למרות שעדיין רואים את רישומן וקצת מטפיחים, הרי שאין ממשה קיים, ולכן הדבר מותר. יוצא שבמי רגליים אנחנו מחמירים יותר מאשר בצועה. כעת נראה בסייעת הלשמיה, הלכה ואומרת המשנה, זב שראה קרי. מה ההבדל בין זב לקרי? זב תומתו חמורה יותר, הרבה יותר. זב, פעמים שהוא צריך אפילו קורבן, אם הוא ראה שלוש ריות, הוא צריך קורבן, והוא צריך להמתין שבעת ימים נקיים, לעומת זאת בעל קרי תובל במקווה והוא מותר. הוא מקסימום צריך ערב שמש. אבל זב שראה קרי, הרי שנשאלת השאלה, אמנם זב מותר לו לקרוא קריאת שמע, ובעל קרי אסור לו לקרוא קריאת שמע, אבל זב שתומתו חמורה יותר שראה קרי, האם מותר לו לקרוא קריאת שמע או לא? האם יועיל לו טבילה או לא יועיל לו טבילה? הרי אם הוא טובל מצד אחד, הטבילה אינה מועילה לו, כי הטבילה לגבי הזיבה לא מועילה לו. נשאלת השאלה, האם מותר לו לטבוא ולקרוא קריאת שמע, או שעשו כנל נידה שפלטה שכבת זרע? מצד אחד יש לה תומעה חמורה של תומת נידה, מצד שני פלטה שכבת זרע. אם כן נשאלת השאלה, האם בכלל יועילה לטבול או שלא יועילה לטבול? כנל המשמשת שדינה כבעלת קרי שראתה נידה. אם היא עכשיו ראתה נידה, הרי תומתה חמורה לא יועילה טבילה. אבל כמשמשת היא זכה טבילה, מה הדין? לפי תנקה מצריכים טבילה כל אלו, ואילו רבי יהודה הפותר. בסברת רבי יהודה היא שכל אלו מותרים בדברי תורה גם ללא טבילה, שהרי ממילא הם טמאים בתומה החמורה. מספק הירושלמיית כדון כל מה שרבי יהודה במשנה פותר את כל אלו מטבילה. זה דווקא זב שראה קרי, קודם כל הוא היה תמה בתומעה החמורה של זב, וכעת הוא ראה קרי. ואפילו קרי שראה זוב, מה הדין בעל קרי שראה זיבה? ייתכן שרק במשנה רבי יהודה אומר לו, אתה זב שראית קרי, הרי שהטבילה לא תועיל לך. אבל בעל קרי שכבר התחייב את הטבילה לתומתו הקלה, וכעת רואה זיבה, אולי הוא כן חייב טבילה. עונה ירושלמי נשמינה מנדה, הרי המשנה המשיכה ואמרה, המשמשת שראתה נידה צריכה טבילה, ורבי יהודה פותר. אם כן, מה זה משמשת שראתה נידה? קודם כל שימשה עם בעלה, והיה לה תומעה קלה, בכל אופן רבי יהודה אומר לה, למרות שבאה התומעה החמורה של הנידה, מה הדין? את פטורה מהטבילה. אז הנה גם כאן, בעל קרי שראה זיבה, יהיה פטור מטבילה לפי רבי יהודה. שואל הירושלמי, מטעם דה רבי יהודה. הירושלמי בעצם חוזר על אותו ספק רק בגרסה שונה. למשל בבבלי היה כתוב עכשיו איקא דאמרי. הירושלמי מביא בלי איקא דאמרי. מה טעמו של רבי יהודה שסובר שאותו זב שראה קרי ונידע שהייתה עם בעלה, כל אלו פטורים מטבילה? האם משום מה מועיל שהוא טובל? אפשרות אחת שרבי יהודה אומר, כי הטבילה לא תועיל לו, ממילא הוא טמא בתומה חמורה, הוא טמא בתומת זיבה, היא טמאה בתומת נידה, מה יועילה הטבילה? או משום שאין שם לתומעה קלה אצל תומעה חמורה, כלומר, שתומעת קרי שהיא כל כך קלה, תומעת משמשת שהיא כל כך קלה, אינה נחשבת אל מול זיווה, אינה נחשבת אל מול נידה. מנפק מבין אול מנפק מינה בין שני הטעמים, עונה הירושלמי, מה יהיה הפוך? קרי שראה זוב, אם הוא קודם כל היה בעל קרי, ואז הוא נעשה זוב. האם הוא חייב טבילה או לא? אם הטעם של רבי יהודה, מה מועיל שהוא טובל? הרי כאן היה מועיל. מדוע? כי מיד שהוא ראה קרי, הוא היה חייב טבילה. זה שהוא ראה זיבה, זה לא פותר אותו מהטבילה הראשונה שהוא כבר התחייב. אבל אם נתייחס לטעם השני של רבי יהודה, שאין שם לתומה קלה אצל תומה חמורה, אם כן למרות שהוא התחייב מקודם טבילה, אבל איזה טבילה הוא התחייב? הוא התחייב טבילה שבעל קרי, אבל כעת הוא ראה זיבה. אין שם בכלל כעת לתומה הקלה שלו אל מול התומה החמורה. עונה ירושה מנשמין המנד, יש לפשול את השאלה מהדין הבא, המשמשת שראתה נידה צריכה טבילה, ורבי יהודה פותר. כך ראינו במשנה, מה זה המשמשת שראתה נידה? קודם כל היא שימשה עם בעלה, כלומר תומתה הייתה קלה, לאחר מכן ראתה נידה, רבי יהודה פותר אותה. אין תימר, מה מועיל שהוא טובל מועילו. אבי, מכאן יש להוכיח, כמו הטעם השני, לתעמד אלה, רואים שכל הטעם של רבי יהודה, למה אותה אישה לא צריכה טבילה? משום שאין שם לתומה קלה אצל תומה חמורה, לאחר שהיא רואה נידה, כבר אין שם, אין משמעות לתומעה שלה כמשמשת, ולכן היא לא חייבת טבילה, וזה פושט לנו את הספק. עד כאן בסייעת הלשמיה ראינו את דף כ"ח, אנחנו נמשיך עוד שלוש שורות, עד כדון כשבאת לו תומעה קלה בסוף, אבל באת לו תומעה חמורה בסוף, ממשיכה הגמרא ואומרת, מה היה הדין אם קודם כל הוא זב שראה קרי, זה הבנו, אבל מה קורה אם הוא בא על קרי שהוא נהיה זב, ונהיה ירושלמי נשמינה מנד, הירושלמי כעת מביא גרסה שלישית, עם אותו ספק ועם אותה תשובה, משמשת שראתה נידה צריכה טבילה, רואים שקודם כל היה לה תומה קלה ולאחר מכן תומה חמורה, ורבי יהודה פותר אותה, לפי תנקה מצריכה טבילה, לפי רבי יהודה הוא פטור, הדאמרה יד היד, רואים מכאן שגם אדם שבא על קרי שראה זיווה, הרי שהוא יהיה פטור מטבילה לפי רבי יהודה. עד כאן בסייעתא דשמיא סיימנו פרק שלישי, אשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226, היו שלום וכל טוב.
הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד.